צהריים טובים.
ברוך השם, האדם השם אנחנו צריכים לעשות את השיעור, זה דבר חשוב. ואלה המשפטים שעושים לפניהם. פרשת משפטים. אז אחד הדברים החשובים זה בסדת בעצם, ממש בקצרה, תמיד אנחנו אומרים את זה, אבל חשוב להגיד את זה. מה זה ואלה המשפטים שעושים לפניהם? אם אנחנו עוברים על הפרשה, כאילו מדובר כאן, אלה המשפטים שעושים לפניהם, לפני עם ישראל. כאילו, אלה המשפטים המיוחדים לעם ישראל. אבל כשאנחנו מעיינים בפרשה, זה מצוות טריוויאליות שכל חברה נורמלית מתנהלת על פיהן. כי יש כאן בעצם כל הסיפור של נזיקים. עשית את הקטע תהו, עשית את תהו, עבד עברי, אם משהו עבד, שומר חינם, שומר שכר, שור המזיק. כל אלה דברים שכל העולם כולו מתנהג על פיהם. היינו חושבים שאם אתה בא ואומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז מה תביא? תביא לי את המשפטים המיוחדים של עם ישראל. ציצית, מזוזה, תפילין, דברים שהם מיוחדים לעם ישראל. אבל זה לא מה שקורה. אז השאלה הראשונה היא באמת למה. מה זאת אומרת? למה דווקא זה? למה לא לקחת משהו ייחודי לעם ישראל? אחר כך אנחנו צריכים להביא מה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה גם, מה זה תשים לפניהם? אלה המשפטים שתגיד להם, תלמד אותם. מה זה תשים לפניהם? מסביר רש"י, כשולחן ערוך. זאת אומרת, אם אתה חושב, משה, ללכת לעם ישראל, להסביר להם פעם, פעמיים, שלוש, ועשית את שלך, לא. עד שהם לא יהיה להם מוכן, כמו ארוחה מוכנה, שבן צריך לקרוא את המזלג ולהכניס לפה, זאת אומרת, לא תביא לו ירקות תחתוך סלט, לא תביא לו בשר, לך תבשל. לא, אתה תביא לו את הבשר מבושל, אתה תביא לו את הסלט ירקות. בדיוק, רק לאכול. זאת אומרת, וזה, אלה המשפטים שאתה עושים לפניהם. עכשיו, עוד הדגשה אומר לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. זאת אומרת, אלה חוקים שמיוחדים לנו ולא לגויים. זאת אומרת, וזה הולך לשתי הכיוונים, זה מאוד מעניין. למה? כי יהיו דברים שהם נראים דומים. אז אתה תגיד, מה זה משנה לאן אני הולך? אני יכול ללכת לבית משפט אזרחי, יכול ללכת לבית משפט של גויים, או לבית דין, זה אותו דבר, התוצאה היא אותו דבר. בן אדם גנב 200 שקל, הוא יצטרך בכל מקום להחזיר את ה-200 שקל אם הוא יוצא חייו. אז מה זה משנה לאיזה בית משפט אני הולך? אומרת התורה, לא. לפניהם, דווקא כאן. מצד שני, למשל אומרים, גוי ששבת, גוי ששבת, דינו מיתה. זה נשמע הזוי. לא מבין, גוי רצה לעשות שבת, אני רוצה להיות כמו עם ישראל.
לא הבנתי, גוי שרוצה לעשות
גוי שבת. גוי ששומר שבת, כדת וכדין, חייב מיתה. מוזר, נכון?
זה מוזר מאוד, ההפך. בוא תראה את השבת ותבין, אולי תעבור לצד שלנו.
לא, אבל הוא צריך לחזור.
אולי תעבור לצד שלנו.
לא עובד ככה.
לא, בוא תראה.
לא,
אף אחד. אתה זו מפה אחת, בוא תראה.
עכשיו, אל תחפש היגיון. איך אומרים? בדיוק. אל תחפש כרגע היגיון. תחפש את התובנה של הפסוק הזה. אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין החוקים שלנו לחוקים שלהם. וזה חשוב לדעת. עכשיו, מה שמעניין זה שהולך לשתי הכיוונים. עכשיו, סתם לדוגמה, ריבית. מותר לקחת ריבית?
לא.
מגוי?
מגוי מותר.
יש אפילו כאלה שאומרים שזה מצווה.
כן.
גם נשמע לך מוזר?
זה
אבל זה בכלל מוזר. לא מוזר.
מבחינה,
זה מאוד הגיוני.
מבחינה ערכית זה נראה, מבחינה גזענית זה נראה מוזר.
גם לא נכון. אני אסביר לכם למה. לא, אני מבין מה שאתה אומר. זה בהסתכלות ראשונה זה נראה ככה, אבל תכף בוא נבין. גוי שילווה לי כסף, הוא ייקח ריבית?
כן.
אז למה שאני לא אקח ממנו ריבית? יהודי שילווה לי כסף, ייקח ריבית?
כן.
אסור לו.
אסור לו.
לא, לא, אני מדפי התורה.
יהודי אסור לו.
יהודי אסור לו. אז מה פתאום שאני אקח ממנו? זאת אומרת, אם הוא לוקח ממני, אז מן הצדק הוא שגם אני אקח ממנו. אבל אם הוא לא לוקח ממני, אז מן הצדק שאני לא אקח ממנו. עכשיו זה נשמע הגיוני.
ואם זה הופך לפרנסה המרכזית שלך? אין. זה העסק שלך עשה...
אסור לך.
אתה בא להגיד לי שהיום החרדים שעובדים באמת לפי התורה, לא משלמים ריבית ולא לוקחים ריבית?
עכשיו בואו אנחנו נגיע לאיך יתנהל העולם.
עכשיו כל... אצל המוסלמים
זה עובד חזק. אז בואו תראה. אנחנו סתם נותנים לך דוגמאות שתבינו כמה שאנחנו לא כמו הגויים. עכשיו מה שקורה. היום הרי העולם מתנהל כולו על ריבית. אתה לוקח הלוואות, אתה מכניס בבנק, אתה מקבל. יפה, אז מה עושים? עושים מה שנקרא היתר עסקה. כל בנק בישראל יש לו היתר עסקה. יש גם עסקים שיש להם היתר עסקה. וזה לא בעיה להוציא את זה. מה זה הרעיון של היתר עסקה? לי אסור לקחת ריבית בן אדם, עוד פעם, זה באמת כל כך הרבה דינים והלכות בנושא הזה, שכל כך התורה הקפידה בזה, כי הרעיון הוא כאן, מה זה ריבית? אומרים, ריבית זה כמו, אומרים, זה נשך, נשך. נשך זה כמו נחש שנושך. הוא עושה לך את זקן, ואז הערס עובר בכל הגוף. זאת אומרת, אתה מתחיל עם איזה תשלום קטן, והתשלום הזה גודל וגודל 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 עד שהוא גומר איתך. ואנחנו כולם יודעים את זה, על מישהו עושה הלוואות בשוק האפור, אז הוא מקרוב, בסופו של דבר גמר את הקריירה שלו. אז התורה עשה את זה, למה? מה פתאום שאתה תיקח ריבית על מה? על כסף שמי נתן לך אותו? מי נתן לך?
קדוש ברוך
הוא. הוא לפעמים נותן לך, אומר כתוב בפרשה, עם כסף תלווה את המתחת. מה זה עם כסף? אומר האור החיים הקדוש, זה לא שלא, אם אולי. זה אם אתה תראה, אז בואו אוכל נסביר את זה בצורה יפה, אם אתה תראה שיש לך יותר ממה שאתה צריך, כסף תלווה לעמיתך, אתה תיתן, ולא תהיה לו כנושה. אל תהיה לו כמו אחד שעומד לו על הראש, תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי את הכסף, תחזיר לי את הכסף.
מה עם הכסף?
לא. ואומרים דרך אגב, אחת הדעות אומרת שזה בעצם מה אוכל מקדש, מה זה, מה הרעיון כאן? הרעיון כאן, שהדרך היא החפה לעשות מילות חסדים, זה לתת לבן אדם שהוא מצרות הלוואה, שאתה מראש לוקח בחשבון שהוא לא יחזיר את ההלוואה. אבל אתה לא אומר לו, אני אתן לך צדקה. אתן לך הלוואה. עכשיו הבן אדם מרגיש טוב, אני לקחתי הלוואה. כמו שאני אגיד, אם יש לי בעסק ואני לוקח הלוואה בבנק, אחרי הדבר שלי הלוואה לי כסף, וברגע שיהיה לי, אני אחזיר. אז ההרגשה היא טובה, הוא לוקח את הכסף, הוא בעזרת השם מצליח בחיים שלו, ומחזיר את הכסף. והיה, והוא לא הצליח עם הכסף, והוא לא מצליח להחזיר, אז אותו אחד שהלווה לו את הכסף, לקח את בחשבון כאילו, נתן את זה צדקה.
מה זה בקשר בא ממנו?
לא.
אתה מבין? כדי שזה ייראה שזה שדה.
הרעיון זה, עוד פעם, הרעיון הוא מאוד ברור. ההתנהלות שלנו, אחד לשני, זה כמו שאנחנו אחד. ולכן, אתה לא יכול לקחת מאח שלך ריבית. הוא כמוך. והוא לא יכול לקחת ממך. דרך אגב, האיסור של ריבית, הוא לא רק לקחת ריבית, הוא גם לתת ריבית. אם תחשבו, שתבינו, גם כשאתה משלם ריבית, כשאתה משלם ריבית, אתה גם עובר על האיסור. זה חשוב לדעת להבין את זה. אז מה בעצם עושים? יש היתר עסקה. עכשיו, מה זה היתר עסקה? היתר עסקה בעצם יוצר מצב שאנחנו שותפים. עכשיו, אצל שותפים אין ריבית. יש רווח והפסד.
נכון.
זאת אומרת, זה כבר לא עניין של ריבית, זה עניין של רווח והפסד. אם אני אם אנחנו שלושתנו עושים עסק, והעסק מרוויח, אנחנו מתחלקים ברווחים.
כן.
ודאי. אם העסק מפסיד, מתחלקים בהפסדים. ודאי. זה בדיוק העסקה שאתה עושה עם הבנק. שאתה לוקח הלוואה, כאילו הבנק הוא שותף איתך בסיבת ההלוואה שלקחת. ומראש אתה יודע שאתה כאילו, החלק מהקטע של השותפות הזאת, זה שאתה, יש לך עלויות. את העלויות האלה אתה משלם לשותף.
יכול להגדיר את זה לכל אורך הדרך.
נכון.
יש לך פה פתרון.
אין שום בעיה. אף אחד לא בא ואומר, זה בדיוק הרעיון, צריכים להבין. התורה היא תורה לחיות בה. אבל הרעיון הוא, אלה המשפטים שתשים לפניהם. היהודי צריך לדעת ולהבין, גם כשאני עושה דברים שנראים ככה או אחרת, יש דרך ליהודי לעשות אותה. זאת אומרת, אתה לא בא ככה ולוקח מהחבר שלך ריבית. זה לא עובד ככה. למה? כדי שתכניס לעצמך שאתה, היחס שלך עם החבר שלך הוא שונה. לעומת זאת עם הגויה. אז אני, הוא לוקח ריבית? אז להפך, מצווה גם אתה לקחת ריבית. מה אתה, למה אתה צריך להיות, לעשות משהו אחר שהוא לא עושה? אבל מהחבר שלך היהודי לא לקח את הריבית. נכון, גם הוא לא לוקח ממני ריבית. אבל אתה, אם אתה תלווה לי כסף, אתה תיקח ריבית? בוודאי שתיקח, אז משהו, מה מטור שאני לא אקח ממך? עכשיו, לגבי העניין הזה של גוי ששבת, שהוא בעצם, זה נשמע אבסורדי גם, מה, גוי עשה שבת, אז מה קרה? בעצם הוא קיימת לכאורה מצוותו של בורא עולם. זה לא עובד ככה. כדי לשבות, אתה צריך להיות חלק מהעם היהודי.
אם אני היום יהודי מארח גוי לעשות איתי שבת, גם אני עובר את העבירה. כן?
זה לא לעשות איתך שבת, אמין. אז כשמדברים, היו אנשים שהיו בתהליך גיור, והם עדיין לא היו יהודים.
כן.
אז מה הם היו עושים? היה למשל אחד שהיה מאשר. זאת היה שומר את כל השבת. כי הלכתה, ואז זה מה שני, זה חצי סיגריה. ואז הוא חילל שבת בעצם. זאת אומרת, מצד אחד הוא קיים את כל השבת. היה אחד שהיה מסתובב עם עת. כשיסו להסתובב עם עת בשבת. מישהו פעם אמר לו, ויש איזה שיחות במיטלה בבדיחותה, שמישהו שם משהו בקיר, הוא שם, גם היה בתהליך גיור, ואז החבר שלו שואל אותו, תגיד לי, איך אתה שומר את השבת כהלכתה? הוא אומר, לא, יש לי כאן בכיס משהו שאני יוצא החוצה איתו, אז אני מחלל שבת. הוא אומר, לא, יש כאן עירוב. הוא אומר, מה, אתה סומך על העירוב? אני לא סומך על העירוב.
תגיד לי שאלה.
אותו אחד שמתגייר. אני לא סומך על העירוב. אז
לקבל תרומות בשבת אפשר?
כן. מה זה תרומות? לא כסף.
כסף, תרומות של כסף.
לא, לא לשלם. להבטיח.
כן, לידור.
אין שום בעיה. למצווה דרך אגב.
אנשים באים לבית כנסת עם מעטפות?
לא, אסור.
לא, פתאום.
לפני, פתאום, אסור.
ושמים את זה, נגיד, לצורך העניין
בתיבה. אסור, אסור.
שזה תרומות לבית כנסת.
אסור, אסור, מה זאת אומרת?
שיבוא ביום שישי, הוא רוצה לשבת.
כן, אסור.
לא, לא, הם בדרך כלל עושים את זה מה שנכנס לשבת, למנחה.
נלך למחסן. מה אתה עושה, לבוא איתי? הוא בדרך לשם התכנאי.
מה שקורה בשבת אסור לדבר בדברים שאסור לעשות אותם בחול. מצד שני, זאת אומרת כל מה שקשור לעסקים. מצד שני, מותר במה שקשור למצוות, מותר לדבר על תרומות, מותר לדבר על בניין בית כנסת, מותר לדבר על כל הדברים האלה, כי זה תרומות, זה למצווה. לצורך מצווה מותר. צריך לשים את הדברים בפרופורציות. עכשיו, כשהבן אדם בא ועולה לתורה, והוא נודר נדר לתת צדקה, אין בעיה. אבל ברור שהוא לא יכול לתת את הכסף עצמו, כי הכסף הוא מוקצה בשבת. הוא לא יכול לתת
כסף בשבת. הכסף בעצם הוא עשה אותו ביום חול.
זה לא משנה, הכסף הוא כסף, אסור לך לגוע בכסף בשבת, זה הכל.
כסף זה מוקצה.
מוקצה, בשבת הוא מוקצה.
אסור להחזיק כסף בכיס.
יש המון הלכות בשבת, אחת מההלכות זה מוקצה. מוקצה זה דברים שבשבת אסור לך לגוע בהם. אסור לך להזיז אותם, אסור לך לגוע בהם. כלים שמלאכתם לאיסור, למשל. כמו למשל, פטיש, דרך אגב, אם מישהו מחליט שפטיש להשתמש בשביל לדפוק אגוזים בשבת, אז מותר לו להשתמש. אז זה כבר לא מוקצה. וזה מערכת של משהו חוקים בעניין של זה. עוד פעם, בשביל זה אני אומר, אז אלה המשפטים שעשים לפניהם, זה לא פשוט. זה דברים מאוד מסובכים. עכשיו, לכן באה התורה ואומרת לך, קודם כל, למשה רבנו, תשים אותם בצורה כזאת, שהם יבינו מה על מה מלובה. עכשיו, חלק מהשאלות שואלים באמת, אז למה בחרו דווקא את המצוות האלה? אז אמרנו, כדי שבאדם ידע שאין אין החוקים של הגויים, גם אם הם דומים, הם לא כמו החוקים שלנו. מעבר לזה, יש עוד עניין. אמר, לפניהם, כמו שאמרנו, שגם הגוי אסור לו לקיים בעצם את התורה, כמו שאנחנו מקיימים אותה. אם הוא רוצה לקיים את התורה, יש לו 7 מצוות בני נוח שבהם הוא חייב, מעבר לזה, הוא מוזמן להצטרף לעם היהודי אם הוא רוצה. ואז הוא מתגייר, ושהוא מתגייר, הוא מחויב בכל המצוות, כמו כל אחד ואחד. וזה נגמר הסיפור. כמו שהיינו פרשה הקודמת, יתרו. יתרו גם, יתרו היה גוי, שבא והצטרף לעם ישראל. עכשיו, עוד נקודה אומרת, עכשיו, שהיות וכך, אסור לנו ללכת לערכאות של גויים. אם אתה יש לך דין ודברים עם מישהו, אסור לך ללכת לערכאות של גויים. לצורך העניין, ערכאות של גויים זה בית משפט אזרחי. זאת אומרת, כל מקום שהדיון הוא לא לפי חוקי ההלכה, חוקי התורה.
אבל זה אפשר להבין. כי אם הערכאות שלך הם לפי בית דין רבני, לפי התורה, ברור שהגוי, שהוא לא נמצא בתוך המסגרת הזאת, אתה יכול להתמקח איתו, כי לך יש את החוקים שלך, ולא יש את החוקים שלו.
כן, אבל כאן אנחנו מגיעים לשאלה יותר מסובכת.
בשביל זה חדג.
בדיוק. לא, עכשיו אתה מגיע לנקודה יותר מסובכת. אתה נמצא כאן בארץ הקודש, ומי שמזמין אותך לבית משפט ישראלי, ישראלי, בית שופט ישראלי יהודי, כולם יהודים, ועדיין אסור לך ללכת לשם. למה? כי הבית משפט האזרחי לא שופט לפי חוקי התורה. אז איך באמת מתנהלים? זה נקודה מאוד חשובה להבין. תכלס, אם אתה זה שמזמן מישהו לדין, אז מן הראוי הוא שאתה תזמין אותו לבית דין. תקרא אותו לבית דין. והיה והוא לא רוצה להגיע לבית דין, והוא יכול לא לרצות, כי חוקי המדינה לא מכריחים אותו ללכת לבית דין. חוץ מענייני אישות, שאז הוא חייב ללכת לבית דין, עניין של נישואים וגירושים, כל הדברים האחרים, הוא לא חייב ללכת לבית דין. ואז אתה קורא אותו לו דין תורה, והוא אומר, אני לא רוצה לבוא. אז הבית דין נותן לך אישור ללכת לבית משפט אזרחי. זה אם אתה היוזם. עכשיו, אם הצד השני הוא היוזם, והוא הזמין אותך לבית משפט אזרחי, אז אין לך ברירה. אתה הולך לבית משפט אזרחי. אבל צריך לדעת מראש שזה לא הדרך. הדרך יהודי צריך ללכת לפי חוקי התורה. לכן אם יש לו דין ודברים עם חבר שלו, הוא הולך לבית דין ולא הולך לבית משפט אזרחי. מעבר לזה, עכשיו עוד סיבה שאסור ללכת לבתי דין של גויים, כדי לא לבוא ולהראות שלכאורה הבית דין של הגויים הוא מעל על התורה. כי אם אתה בא ומעדיף לנהל את העניינים של בית דין אזרחי, זה אומר שאתה מעדיף את הבית דין האזרחי על הבית דין התורה של הולך לפי התורה. אז זו עוד סיבה. אבל היות אנחנו חיים, חשוב להבין, אנחנו חיים בעולם שבעצם הכל מתנהל, רוב הדברים מתנהלים, אין לנו, בתי הדין בעיקר עוסקים בענייני אישות, כמו שאמרנו, ומעט מאוד דברים, חוץ מעוד פעם, אנשים שבאמת שומרים על ההלכה קלה כבחמורה, אז הם באמת גם מתנהלים בכל העניינים שלהם העסקיים, גם רק בבית דין. וזה דבר ידוע. אבל רוב העולם נוהג ללכת לבית דין אזרחי. אבל חשוב לנו לדעת שיש הבדל. וזה בדיוק העניין, כי כמו שאנחנו כבר רואים, הדינים שלנו, למרות וגם אם הם נראים דומים, הם בכלל לא דומים. גם רוצח למשל. בשביל להביא רוצח לדין ולחייב אותו, יש כל כך הרבה, תהליך כל כך מסובך, שאומרים בית דין קטלנית קטלה 1-70 שנה. כן. ואתה נקראת קטלנית. כי זה מאוד קשה. עכשיו תשאלונו, אז מה יהיה כאן הפקרות? כל אחד יעשה, איש, איך אומר, ישר בעיניו יעשה? לא. לא יהיה כאן הפקרות. ולמה לא יהיה הפקרות? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. התורה כמו אומרת לך כאן דבר מאוד יפה. בוא נראה אם אנחנו נמצא את זה כאן תכף. מכה איש וכי יזיד, איש את ראו, מקלל חיובון נשים,
ומחת
את הנפש.
זה הרכבת כרגע עילית, ואז היא תיכנס למטה, נראה לי בגרוקינסקי, נכון? פה זה רכבת עילית.
כן, גם לא עילית בדיוק.
לא, לא עושים פה חפירות.
בנתיים, אני לא יודע.
לא, לא, לא.
שם חפרו.
חפרו בשביל שיש שיפוע, אתה יודע, של הרכבת שיכנס עליו. אנשים ייכנסו ברכבת תהיה למטה, ולא בדיוק צריך לפעול את המסילה.
לא תתה מדבר שקט הרחק, ונקי וצדיק אל תערוק, כי לא אצדיק רשע. שימו לב. נקי וצדיק אל תערוק, כי לא אצדיק רשע. מה רוצה התורה להגיד לנו? נקי וצדיק, זה כאילו יש כאן מין אותם...
מישהו חף מפשע.
אותם מילים בכמה צורות. נקי, צדיק, כי לא אצדיק רשע. מה הכוונה? אומרים, מסביר לנו המפרשים, ורש"י מביא את זה במקום. בוא נניח שבן אדם הגיע לבית משפט, ויצא חייב בדין. יוצאים לבית משפט, מגיע בן אדם, יש לי עדות עליו להעיד שהוא זכאי. אבל כבר היה בפסק דין. מחזירים אותו חזרה, ופותחים את התיק מחדש. למה? אומר לך, מדבר שקט יקח, ונקי וצדיק אל תהרוג. ונקי, למה ונקי וצדיק? ונקי. אחד שיצא מבית הדין, ובית הדין קבע שהוא חייב, ובא מישהו ויכול לנקות אותו מהאשמה, לא תחזיר אותו חזרה. מצד שני, גם צדיק אל תהרוג. אז מה זה צדיק? צדיק זה אחד שיצא צדיק בדין, אבל אז באים ואומרים, רגע, אנחנו ראינו אותו רוצח. אנחנו עדים, אנחנו ראינו אותו רוצח, הוא לא צדיק בכלל. אז מה לכאורה היינו צריכים לעשות? להחזיר חזרה? לא. ונקי וצדיק את שתי הם, אתה לא הורג. במילים אחרות, הנקי, אתה מחזיר כדי להציל אותו ממיטה. צדיק, גם אם הוא אשם, היות ויצא צדיק בדין, אתה לא מחזיר. אז רגע, מה יהיה? בן אדם רצח. אז מה אם יצא צדיק בדין? אבל מתברר שהוא זה לא נכון. אז מה יהיה? אז אומרת התורה, כי לא אצדיק רשע. אתה דואג לי? מי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ממילא, גם אם הוא יצא צדיק בדין.
זאת אומרת, הסיכוי שהוא יצא צדיק
בדין, לא, אם הוא יצא,
אם הוא ביצע את העבירה, הוא קלוש.
לא, גם אם יצא. הקדוש ברוך הוא ימצא דרך.
לא, כי לא אצדיק רשע.
לא, כי לא אצדיק רשע, לא הוא מתכוון לזה. הוא מתכוון לזה שהקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שליחים. זה כמו שאחת הדוגמאות כאן שרואים, דברים כאן על הורג ושוגג. אז הוא אומר ככה, בוא נגיד אחד הרג ושוגג, ולא הלך לעיר מקלט. זאת אומרת, אדם שהרג ושוגג צריך ללכת לעיר מקלט. זה כאילו חלקית עונש,
וחלקית...
כן, למה? כי הבן אדם בשוגג זה אומר שהוא לא נזהר מספיק. זאת אומרת, כי איך אומרים, עם כל הכבוד, עשית עבירה, וכנראה לא נזהרת מספיק, אבל נזהרת, אבל לא מספיק. אז לכן, להרוג אותך, נגיד, לא הורגים אותך, אבל תלך לעיר מקלט. ושם תישב, עד שימות הכהן הגדול.
אבל התורה תומכת בעונש מוות?
בוודאי, בוודאי. אבל עוד פעם אמרתי, בתנאים כאלה, שזה כמעט בלתי אפשרי לקיים.
רצח בכוונה תחילה.
לא, עוד פעם. רצח בכוונה תחילה. שיש שתי עדים, שיתרו בו, לא רק זה, שיתרו בו, והוא, באותו זמן שיתרו בו, אמר להם, אני שם פס עליכם, והרג לפני העיניים שלהם, זה המקרה היחידי שאתה יכול להביא אותו לבית משפט. בוא נניח...
לעונש מוות.
כן. וגם אז צריכים להוכיח כמובן כל הדברים. עכשיו בוא נניח שאתה רואה בוטקה קטנה, ואתה רואה שתי אנשים, אחד רץ אחרי השני עם סכין ביד, נכנסים לבוטקה, אתה שומע צעקות ושקט, אתה נכנס שנייה אחרי זה לבוטקה.
לא היית עד לדבר הזה.
אתה רואה מת על הרצפה, סכין עוטפת דם בידיים של הזה, אין מישהו אחר. זאת אומרת, לך אין שום ספק שמי שרצח כאן...
זהו.
זהו. אתה לא יכול לעשות שום דבר. למה? כי לא ראית את המעשה. עכשיו, כאן יש גם היגיון, למרות שאנחנו לא צריכים לחפש היגיון. ההיגיון כאן הוא פה שאנחנו כולנו יודעים שבעולם הרחב, אנשים עמדו למשפט, יצאו חייבים, ואז פתאום 20 שנה אחר כך מתברר שבן אדם בכלל לא היה עשה את הרצח הזה. עכשיו, אם הוא במאסר, זו עוד חצי צרה. אם זה במאסר, זו עוד חצי צרה. אבל אם הוא נמצא במדינה שמוצאים להורג, הוציאו אותו להורג.
אפשר לחפר.
הרגו חף מפשע. לכן התורה מאוד מקפידה בעניין הזה, כי חיי אדם הכי חשוב לשם.
השתיכת, איך שנקרא, את ההוכחה הנקודתית, האמיתית.
למה? כי זה בידי בשר ודם. אבל מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? כי לא אצדיק רשע. זאת אומרת, אתה אל תדאג. אני אמצא, עכשיו, כמו שאמרנו, מקרה הזה, בן אדם...
התורה יותר סלחנית, נגיד,
היא לא סלחנית, היא לא סלחנית, היא בעצם לא נותנת לך לעשות את מה שאתה לא יכול לעשות. כי אתה לא רואה את הכל, ואתה לא יודע את הכל, רק יש אחד למעלה שיודע. עכשיו, אנחנו, ברוך השם, מאמינים בו, הוא יעשה את מה שצריך לעשות. וזה מה שאומר, אני לא אצדיק רשע. זאת אומרת, אם הוא עשה, הנה, כמו שהתחלנו בדוגמה, למשל, של שתי רוצחים, רוצח בשוגג ורוצח במזיד. הרוצח בשוגג, אף אחד לא ראה את זה, ואז הוא התחמק מהעניין, הוא לא הלך לעיר מקלש. והרוצח במזיד, גם אף אחד לא ראה, ובעצם הוא חייב מיטה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזווג אותם לשתו, לאותו פונדק. זה שהרג בשוגג, עולה על סולם, וכשהוא רוצה לרדת מהסולם, הוא מפיל משהו או שהוא נופל, על זה שיושב מלמטה, שהוא אותו רוצח במזיד. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה שרצח במזיד, והיה צריך לצאת חייו בדין, והיו צריכים להרוג אותו, הקדוש ברוך הוא הרג אותו. וזה שהיה צריך לברוח לעיר מקלט ולא ברח, עכשיו כולם ראו. אז הוא חייב ללכת לעיר מקלט. זאת אומרת, בדיוק, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא כבר ידאג לכל אחד לשים אותו במקום הנכון. עכשיו, יש המון משפטים יפים כאן, כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אומר חמור סון אחר. התורה בא ואומרת, באמת, זה דברים מדהימים, עד לאן התורה הולכת איתך. חמור סון אחר, היא אומרת בכוונה, למה? חמור של אוהב שלך, בוודאי שאתה תעזור בה. היא אומרת לך, לא, אפילו תתראה את הסונה שלך. ויש לו בעיות, הוא צריך עזרה, תעזור. אבל מה? עזוב, תעזוב עמו. יש כאלה אומרים, שמע, כן, מה, בוא תעזור. אתה מחויב לעזור לי לפי התורה. והוא יושב, מסתכל עליך שאתה עוזר לו. אז אתה חייב לעזור לו?
לא,
למה? מה כתוב? עזוב, תעזוב, אמו. אם הוא לא רוצה לעזור לעצמו, אתה לא יכול לעזור לו. עכשיו כאן יש גם, כל הדברים האלה יש גם מושגים פנימיים. בן אדם שבא ורוצה לעשות פעולה טובה, בן אדם שרוצה להחזיר בתשובה משהו, בן אדם שרוצה לעשות משהו למישהו, אבל הבן אדם לא עוזר, אתה לא חייב לעשות יותר מזה.
מה כן, אני לא משתף פעולה.
לא משתף פעולה, בוודאי. עזוב, תעזוב אמו. זאת אומרת, אתה יכול... לעזור בן אדם, לחזור בתשובה.
זה מיוחד בחינוך עם הילדים וכל. בוודאי. הרבה פעמים אתה רוצה לכוון אותם, ואם אתה לא רוצה, לא יעזור לך בכוח.
לא, צריך להיות חכמים בדברים האלה.
לא, ברור שצריך להיות חכמים בדברים האלה.
זה משפט כזה די סותר את האחד את השני.
כן.
עזוב, תעזוב, אמו.
כן. כי הוא אומר לך, עזוב, תעזוב, אם הוא לא איתך. רק אם הוא איתך, אז אתה תעזור.
עזוב, תעזוב.
עזוב, אבל גם עזוב, תעזוב, זה תעזור לו.
תעזור לו.
יש איזה מושג, זה מושג כפול.
בדיוק.
כן.
תעזור לו בתנאי
שהוא... הוא עוזר לעצמו.
וזה גם רואים. מבקש את העזרה.
וזה גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. בן אדם משיב, תעזור לי. הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך, אם אתה לא תעזור לעצמך. אם אתה תעזור לעצמך, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל אם אתה לא תעזור לעצמך, הקדוש ברוך הוא גם לא יעזור לך. אלו עובדות החיים, ככה זה עובד. עוד איזושהי נקודה, ואם אני אמצא את זה. איך זה? כן. ואנשי קודש טיון לי, ובשר בטרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו, לא תישא שם עכשיו. אל תשאת חיים רשע להיות את חמאס. כאן יש כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, ואנשי קודש טיון לי. יש את המחשבה בעולם שכדי להיות קדוש, צריך להתרחק מהתאוות ולא להתעסק בענייני העולם הזה. כמו למשל, הנוצרים, יש להם כאילו, מי כמו הקתולים, יש את הכמרים, לא מתחתנים. למה?
יש נזירות שלא עושות ילדים.
גם נזירות וגם נזירים, בוודאי. לא מתחתנים, ואז כאילו הם נמצאים, הם קדושים. זאת אומרת, הם מקדישים את עצמם כאילו לקדוש ברוך הוא. ובכך שהם פורשים מהנאות העולם. יש מנזר השתקני שלא מדברים. עכשיו, זאת לא רוח היהדות. רוח היהדות היא שונה לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אנשי קודש יוני. אני לא רוצה מלאכים. מלאכים יש לי, הם עושים בדיוק מה שאני אומר להם. אתם צריכים להיות אנשי קודש, לא מלאכים. מה זה אנשי קודש? בדיוק. אתם צריכים להיות, איך אומרים, לקחת את מה שיש בעולם הזה, אבל לעשות את זה בצורה נכונה. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא להתחתן? הרי המצווה הראשונה זה פרור
פרור. נכון.
אתה חייב להתחתן.
אין המשכיות.
זאת אומרת, אין המשכיות. זה חייב, זה לא עובד.
לא תהיה המשכיות, לא, למה העולם הזה בכלל קיים
נברא. נכון, בדיוק. זה חשוב. לכן אומרת להתחתן.
זה אפילו, אתה יודע, הוא נקט בזה אחרי שהוא שמת עולם עם תינוח. כאילו, לקח ודאג שיהיה המשכיות לכל דבר ודבר. זה א' ב' בדברים האלה.
אבל כאן באו, מה מדגישה התורה ואומרת? אנשי קודש תהיו. זאת אומרת, אני לא מחפש מלאכים, כי אם הייתי מחפש מלאכים, לא הייתי נותן לכם את התורה. אני מחפש אנשי קודש. אני מחפש אנשים, בשר ודם, עם התאוות ועם כל מה שיש להם, שיתמודדו עם החיים, ויהיו אנשים. אנשים עם קדושה. בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. כאן אומרים, פני הדור כפני הכלב. עכשיו, למה משליכים את הבשר לכלב? זאת אומרת, בן אדם שלא מתנהג כמו בן אדם, בן אדם שלא מצליח להיות איש קודש, אלא כמו בהמה, אז כמו בהמה, הוא טרף, הוא טרפה, שאיך אומרים, זה משליחים אותו לכלב. וזה אפשר להגיד, כבר אומרים, פני הדור כפני הכלב. אנחנו רואים היום שכלבים, יש להם מספרות, יש להם תזונה, יש אפילו איזו אישה שהורישה את כל הרכוש שלה לכלב שלה. זאת אומרת, העולם משוגע, זה ממש פני הדור כפני הכלב. עכשיו, למה?
אגב, אצל חרדים מותר להחזיק חיות?
לא. לא.
למה?
בגדול לא. אלא אם כן שזה סיבה.
למה?
סיבה, כן.
זה, אני מבין, אבל למה?
כי חיות מאות.
מה?
חיות מאות, אין שום עניין להחזיק את חיית מאה בבית.
זה כתוב בתורה?
זה לא כתוב, זה הנהגה. זה לא כתוב, לא, אין איסור בתורה להחזיק כלב בבית. זה חזל.
יש לך מספיק עבודה כן. עם הילדים.
בדיוק, אתה לא צריך להחזיק כלבים.
יכול להגיד שהילדים נעזרים בכלב הרבה פעמים כ...
לכן, בדיוק. נכון, סליחה, כלב הנחיה.
ברור, זה
היה... וכלב רואים ששומר על ה...
נכון, יכול להגיד שומר, אני שומר אותו כי הוא נובח עם מישהו
בא לפרוץ. יפה, אבל אתה אמרת חיות מחמד. אתה מבין, תבדיל בין הדברים.
כן, כן, הענבים...
חיות מחמד, זה לא דרך תורה. נקודה. מחמד שתואב, תתן לו ספר תורה, תן לו סידור, תן לו משחקים חינוכיים. אתה מבין, עוד פעם, הנקודה היא במה אתה מעסיק את הילד שלך.
נכון.
להתעסק עם חיות? או להתעסק עם דברים בונים. עכשיו, אם... כי לפעמים הכלב עוזר לילד לחבב זה או לעשות דברים, אז עוד פעם, זה לא העניין. העניין הוא שאתה צריך להבין, כלב מחמד זה לא הדרך של התורה. כאילו, סתם להחזיק חיה בשביל ללטף אותה ולפנק אותה, לא, תפנק את החיים, את הילדים שלך. מה אתה מפנק לחיות? וזה רחב, אנחנו רואים שזה מגיע לאבסורדים.
ירושה לכלב.
אומרים, בהפטרה של הפרשת שבוע שלי וביצא, כתוב, זובחי אדם עגלים ישקון. זובחי אדם עגלים ישקון. תחשבו מה שאמרתי.
ישקון
מנשקים. מנשקים. זובחי אדם מנשקים עגלים. זה מזכיר לכם משהו?
כן.
זאת אומרת שמה שהם עושים זה הם מעריכים את הבהמה.
את הבהמה, את הבהמה האדם.
הנאצים ימח שימם וזכרם, הם אהבו מאוד כלבים.
נכון.
נכון, תמיד רואים הגרמנים בתקופה הזאת.
זאת אומרת, זובחי אדם, תמידו, תקשיבו, זובחי אדם, הם רצחו בני אדם על ימין ועל שמאל, את העם היהודי.
והם כלבים טיפחו.
ומצד שני, נשקו את הכלבים שלהם. זה זובחי אדם, הגלים ישקו. הנביא אמר את זה. זאת אומרת, זה רק מראה לך את העיוות המחשבתי.
הוא אמר את זה בהקשר למה הנביא?
בהקשר להידרדרות של העולם. אתה רואה?
לא, לא רק זה. גם היה מצב שהיו הולכים וזובחים את הילדים שלהם.
כן, זה מה שהוא אומר. הוא מדבר על זה, אבל אני אומר, עזוב, זה מעבר לזה. זוהי אמירה אמיתית. אתה רואה את הנאצי הזה עם אח שימו וזכרו, מפנק את הכלב זאב שלו, ואחר כך נכנס ברחוב ויורה באיזה יהודי בראש. זה במקרה הטוב. אם הוא לא מענה אותו קודם. זה זובחי אדם, הגלים ישקון, זה בדיוק זה. וזה פני הדור כפני הכלב. שאתה שם את הכלב לפני הבן אדם.
יש בירושלים.
הנה, היה, סיפרת לכם את הסיפור שהיה. סיפרת לכם את הסיפור, סיפרתי לכם על הגורילה הזאת בטנסי, נדמה לי זה היה. שאיזה ילד נפל לגרוש של הגורילה, והשומרים הרגו את הגורילה, והיה בלגן שלם, הם היו צריכים לראות זה, לא להרוג אותה, אז גורילה, קראו לה שם בשם שלה של הגורילה, בעיתונות, ומגיע לה בשביל משפט הוגן, אנשים התחרפנו לגמרי. ורצו להאשים את ההורים בהריגה.
ומחשב את הסיפור הזה עם שתי החיות הארגנטינאיות, עם הפסיכופת הזה שגם גידל את החתולים, ולא עבור ההורים להוריד. היה גם איזה סיפור עכשיו עם הארגנטינאיות.
אז חבר'ה, זה מה שכתוב כאן. פני הדור כפני הכלב. עכשיו, בכל אופן, מה זוכה הכלב שנותנים לו לאכול את הטרפה? אז כתוב, לא תיסה שם השב. מה זה לא תיסה שם השב? זה לא להקשיב ללשון הרע. וזה מביא אותנו לכלבים. מה זכו הכלבים שזורקים להם
שם
השב? מה זכו הכלבים שנותנים להם לאכול את הטרפות? זה בכל אופן פרס לכלבים. כי במצרים כתוב, ולא פצע כלב לשונו. זאת אומרת, הכלבים שמרו על הלשון שלהם במצרים. אומרים שראיתי אז בזמן, ראיתי דבר מאוד מעניין, שכלבים, אומרים כשמלאך המוות בעיר, אז הכלבים נובחים. עכשיו אומרים, כשהיה מכת בכורות וכל הבלגן הזה, היה, נכון, הכלבים, איך אומרים, איפה שהיה יהודי, הם לא נפחו, לא פתחו את הפה. לא נפחו, שמרו על הפה שלהם. היות והם שמרו על הפה שלהם, אז...
קיבלו פרס.
קיבלו פרס. ומתכף אומר לך מה? לא תיסה שם השב, שמי שבאמת, מי שמדבר לשון הרע, מגיע שיזרקו אותו לכלבים. שהכלבים שהם בהמות, כן? שהם חיות, שמרו על הפה שלהם, ואתה שיש לך שכל, ומבין כמה שזה מזיק, אתה לא שומר על הפה שלך. זאת אומרת, יש כאן המון לימודים עצומים. עוד פעם, יש כאן, כל אחד מהמשפטים כאן זה דבר בפני עצמו. כי אחד הדברים, וזה אנחנו נסיים באמת, עבד עברי. מה זה המשמעות של עבד עברי? הרי תכלס, עבד עברי היום זה לא קיים מושג.
אנחנו כולם עובדים.
יפה. עכשיו, מה רוצה ללמד אותנו? מה זה הקטע של עבד עברי? עבד עברי בעצם הקטע הוא כזה, ללמד אותנו שעבד עברי זה משהו אחר. כי אומרים, מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו.
קודם כל ייתן לעבד לאכול, אחר כך לעצמו.
זאת אומרת שאתה רואה, אתה אומר לצחר, רגע, אז מי באמת ייקח עבד כזה? רק צדיק. זאת אומרת, המטרה כל הרעיון של עבד עברי זה תיקון. עכשיו, יש כאן מעבר לזה עוד דבר חשוב. מה זה עבד עברי? עבד עברי זה עבד השם. כלומר, אתם עבדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתם לא עבדים של עבדים. עבדי אתם. זאת אומרת, הם יצאו עכשיו ממצרים, מבית עבדים. יכולה היית אומר, טוב, מבית עבדים, ובא הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתם עבדים שלי? אז מה עשינו כאן? היינו עבדים ונשארנו עבדים.
עבדים.
אז זו בעצם, זו עוד פעם, זו טעות מחשבתית. לבן צריך לדעת ולהבין שלהיות עבד השם, עבד השם אומר המשורר בן גבירול, אומר עבד השם הוא המשוחרר האמיתי. רק הוא בעצם החופשי האמיתי. למה? כי אתה, עבד, אין חיים בלי עבדות. אתה קורא לזה עבד עברי, מה זה עבד? עבד זה עבד לתאוות. עבד זה עבד לכסף, עבד לפרנסה, עבד לבגדים, עבד למודה, עבד למיליון דברים. כולנו עבדים.
נכון, אתה עבד בכל רגע ורגע.
יפה.
בסופו של דבר גם אתה עבד הקדוש ברוך
הוא. נכון.
עובד.
אז לא בסופו של דבר. זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, תראה, אתה יכול להיות עבד של עבדים, או שאתה יכול להיות עבד שלי. עכשיו, מה זה להיות עבד שלי? אז אני אומר, תשמעו, שתגיד, מגיע לכם איזה אוליגרך, יגיד לכם, תשמעו חבר'ה, אני נותן לכם את כל התנאים שאתם רוצים. נותן לכם בית מפואר, מכוניות, ספרים, אוכל, הכל, הריאות, הכל אתם מקבלים ממני, חופשו, הכל אתם מקבלים ממני, רק אני רוצה שתהיו עבדים שלי. טוב, לא כל כך מהר מישהו יסכים לזה, אבל שמישהו יתחיל להבין את כל מה שהוא מקבל, יתחיל לחשוב. עכשיו, לא רק זה. לא, לא רק זה, עכשיו
הוא
לא
גילה... ככה עושה, אתה עובד.
לא, עכשיו...
כל העומדים בתעשייה האווירית הם עבדים.
עכשיו, לא רק זה.
הם מקבלים הכל שם. אבל עכשיו... הכל חוץ מאשר אישה, הם מקבלים הכל.
אז יפה, אז עכשיו, תשימו לב מה שקורה. אומר אותו אוליגרך, אומר לך, לא רק זה, גם מה העבדות שלך תתבטא בלקיים את המצוות שאני נותן לך, את הציוויים שלי, שהם בעצם נועדו לטובתך. זאת אומרת, לא לי, זה בשבילך, הכל בשבילך. אז עכשיו תעשו את מישהו יגיד לא לדבר כזה? מה תראה, וואלה, הוא נותן לי כל מה שאני רק רוצה. ולא רק זה, הוא אומר שכל מה שאני עושה בתור העבד שלו, זה בעצם בשבילי, לא בשבילו. אז מי יגיד לא? בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך.
אני הופך להיות העבד של עצמי.
אתה הופך להיות המשוחרר האמיתי. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, תשמע, אני בניתי לכם, נתתי לכם תורה. אתם תהיו עבדים שלי, אתם תהיו משוחררים באמת. זה החופש האמיתי, מה הכוונה? כי כשאתה עובד את השם, אתה עובד את הנשמה. כשאתה עובד את הנשמה, אתה משוחרר מהתאוות. וכשאתה משוחרר מהתאוות, אתה יכול להגיע לגבוהים עליונים ביותר. וזה בעצם הרעיון של עבד עברי. עבד עברי זה עבד השם. כשבן אדם מגיע לדרגה של עבד השם, זה, איך אומרים? אין לו מה לדאוג משום דבר. כי עבד צריך לדאוג למשהו, האדון דואג לו. מצד שני, בא אומר לך, זה לא סתם עבד. זה עבד שגם כל מה שאתה עובד, זה בשביל השכר, שמי מגיע בסוף? לך. אז יש דבר יותר נפלא. אז זה רק כמה מושגים שיש לדעת מה זה עבד עברי. זה עבד, ולכן, עכשיו מתחזק הרעיון, אלה המשפטים מה שתשים לפניהם. דעתי להבין שבאמת, אין שום דמיון בין המשפטים שלנו למשפטים שלהם. אז למרות שלכאורה נראה לנו טריוויאלי כזה, מה מתחילים דווקא עם משפטים שכל העולם נוהג על פיהם? מה הרעיון? זה לא מצוות ייחודיות לעם ישראל. אבל זה בדיוק העניין. שגם במצוות הדומות אנחנו לא דומים. אז על אחת כמה וכמה במצוות האחרות. ולכן אנחנו מחויבים במצוות כולם. עוד דבר אחד שאומרים אלה שאתם שתשים לפניהם, אומר האור החיים הקדוש, שהמצוות בפרשה שלנו חשוב מאוד ללמוד אותם. למה? זה לא כל המצוות, זה רק חלק קטן מהמצוות. אבל החלק הזה של המצוות זה של ההתנהלות היומיומית. במילים אחרות, לא יכול להיות שכל שאלה שתהיה לך תלך לרב. מצד שני, אתה לא יכול לדעת את הכל. אז באה התורה ונתנה לנו כאן איזה מין תרכיז, איזה מין תמהיל של מצוות שאנחנו צריכים לדעת אותן, כי הן טובות להתנהלות היומיומית שלנו, ואם אנחנו נדע אותן, אנחנו יכולים להתנהל יומיומית בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ולא נצטרך על כל שטות ללכת לרב. איי, אז למה לא נתנה את כל התורה? כי בשביל זה יש רבנים, לא מצפים ממך לדעת את הכל, אבל יש בסיס שאתה צריך לדעת. מעבר לזה, יש לך שאלה? אין בעיה, שאל את הרב. זאת אומרת, הלימוד, כאן הוא עוד לימוד נוסף, שאנחנו בעצם צריכים ללמוד את היסודות. אף אחד לא פטור מלימוד. וללמוד את היסודות בצורה הזאת של אשר נשים לפניהם. שזה כל כך מובן, שפשוט לנו, ואנחנו יודעים, כמו שמרם יודע, שבבוקר אני צריך לקום, אומר, בוא די אני לפניך. אני לא הולך לשאול את הרב, רגע, מה אני צריך להגיד שאני קם בבוקר? והוא יודע שהוא צריך להתפלל, ולניח תפילי. הוא הולך לרב כל בוקר, מה אני צריך לעשות עכשיו? הרי אין לזה סוף, אין לזה גבול. לכן בא אור החיים הקדוש ומסביר לנו שיש כאן גם עניין, שבאדם צריך להיות, כל יהודי צריך לדעת, שישנו בסיס ויסוד שכל אחד צריך, אפילו היהודי הכי פשוט צריך לדעת אותו. עכשיו, הדברים האחרים, בסדר, אין בעיה, תשאל את הרב. אני יכול להכיר, אנחנו אומרים, שנזכה באמת להבין את המשמעות של אלה המשפטים אשר תשים לפני, ונזכה באמת להתקדם ולהתעלות, ולעשות את הדברים שצריך לעשות, ולהיות עבדי השם ולא עבדי עבדים, לא עבדי התאוות.